כנסו, נחכה לכולם. ועוד מעט, לא עוד מעט, לקראת סוף השיעור יחלקו לכם פתקים, אנחנו נכתוב את הפתקה טובה שלנו. ברוכים הבאים לערב הכי משונה בלוח השנה היהודי. אין ערב כזה, אין חג כזה בעולם. החסידים היו בוכים וצועקים בלילה הזה כשמסירים את הטבעות מהלולב שהיה אגוד כל החג. רבי פנחס מקוריץ היה אומר שהעולם מתמלא בטבעות עכשיו, שכל מי שחיכה לחופה שלו יכול עכשיו לקטוף טבעת, וכשמוציאים את הטבעות מתפזר הלולב. רבי פנחס מקוריץ כותב את זה בצורה כל כך מרגשת, כמו קלה שמפזרים את שערה קודם החופה ופורעים את קליעות שערות ראשה, מפני שבחסידות יש להן צמות, ולפני החופה פורעים את הצמות וכולם בוכים שיהיה לה מזל טוב. הבכי הזה הוא בכי של פרידה, כמו היום הזה הוא שענה רבה שהוא פרידה מהחג, אבל הוא חופה, יש לו פוטנציאל מדהים של חופה. אני רוצה שנתחיל ללמוד את הסוד של הערב הקריפי הזה. בשעה 12:25 בדיוק, בחצות הלילה, מתחיל לרדת שלג של פתקים מהשמיים. זו הפקה שמימית ייחודית. תקין נפקין, זאת הפקה מבי מלכה. בהי יומה, כותב הזוהר הקדוש, פקיד מלכה למהב פתקין לסנטירה. סנטירה זה המוציא לפועל, או אם נפשט את זה, יש פה אחות רחמנייה שהגיעה בין משמרת למשמרת במיוחד לשיעור. את מכירה את הסניטר? זה הסנטירה שלוקח את המיטה לחדר הניתוח. זה מה שקורה הערב הזה. הפקיד לוקח את הפתק ומסתיים הדין. מה זה אומר? זה אומר שמחר בבוקר כל הכבישים והמדרכות יהיו מכוסים בעלים של ערבה, או כמו למחרת הבחירות, בפתקים זרוקים על הרצפה. ועל הפתקים כתוב מחל, צדיק, עוצמה, הבית, אמת. הפתקים האלה על הרצפה כבר, כי ככה זה פתקים. הבחירה נעשתה וזהו. כי למה שיורד מהשמיים יש רק כיוון אחד. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, אומר ישעיהו, ושם לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה והצמיחה, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. יש כוח משיכה בעולם, הפתקים יורדים ואי אפשר לשנות את מה שכתוב בפתק של הערב הזה, ליל הושענא רבה. זה כמו גשם. ובגלל שלפתקים יש רק כיוון אחד, הגמרא תדבר על פתיחת תעלות ניקוז במילה המדהימה פתק. פותקין את הביבין מפני מי הגשמים. חברים, תקשיבו, כל מה שאתם יכולים לעשות בגזר הדין שיורד הערב זה לפתוח פתחי ניקוז, פותחים את הביבין כדי להכין את עצמי לגזרה הזאת. עוד שנת רווקות, אוקיי, אז איך אומרים הקואוצ'רינג? זה לא מה, זה איך את מתייחסת לזה. אז אני אפתח את הביבים, את חורי הניקוז, ואני אתחיל להכין את עצמי לבשורה, כי זה מה יש לעשות. כשפתקים נפקין מבי מלכה, כשהפתקים זולגים מבית המלך, לא נותר לי אלא לפתוק את הביבין, כך אומרת הגמרא, מפני שאין לי שום אפשרות אחרת. החיים תקופה קשה, וזה הפתק שיורד אליי. האמנם, מי אתה פתק? בואו נתחכה על עקבותיו של הפתק בחז"ל, בסיפורים של רבי נחמן מברסלב. אין יותר פתקים, מת עולם הפתקים. פעם האימא הייתה כותבת למורה פתק, פעם המורה הייתה כותבת לאימא פתק, פעם היינו מעבירות פתק בשיעור, פעם האהוב היה משאיר לאהובתו פתק, כשהיא הייתה קמה היא הייתה קוראת אותו, ואז אפשר היה במשך היום לשלוף את הפתק מהתיק ולקרוא מה הוא כתב לי, אפשר היה לזייף את הפתק שהמורה כתבה לאימא או להעלים אותו, המורה יכלה לתפוס את הפתק באמצע הדרך כשהוא עובר מכאן לכאן. בנות לא נשארו פתקים בעולם חוץ מאשר בכותל, כי הקדוש ברוך הוא טרם עבר לדיגיטל, אז כשאנחנו רוצים לפנות אליו אנחנו שמים פתק באבני הכותל. מת עולם הפתקים, מה זה אומר? אנחנו בעולם של גזרי דין בלתי הדירים, אי אפשר להחזיר גזר דין, שלחת בוואטסאפ, נהיה. אנחנו בעולם אכזרי מאוד, אמירה שוגרה והיא בלתי הדירה, זאת אומרת היא לא חוזרת. כאשר ירד הגשם כן יהיה דברי נאום השם, זה לא יכול לחזור. כל אמירה הופכת לגזר דין שלא ניתן להמתיק. ככה בדיוק היה תהליך הבחירות בחז"ל. הביא 72 פתקים, על 70 כתב זקן ושניים הניח חלק. נטלן בקלפי ובללן אמר להם בואו ותלו פתקיכם. כל מי שלקח פתק שכתוב בו זקן התמנה לחבר כנסת, כל מי שכתוב בו חלק, זאת אומרת מי שאין לו קופת שרצים מאחוריו, סורי, אתה לא יכול לכהן. זה היה חד משמעית לגמרי. האם פתקה היא חד משמעית? האם אפשר להשיב את כוח המשיכה בצורה ההפוכה שלו? כדי להבין את זה אני רוצה שנלמד ביחד על הפתקה הראשונה אי פעם בהיסטוריה, פתקה של חווה. ובפתקה של חווה כתוב, אישה כשאת יולדת את אמורה לסבול. ימימה, אבל יש אפידורל, זהו שאין יותר אפידורל. אז עכשיו את אמורה להיות כלולה בדבר הזה שקוראים לו פתקה של חווה ולצעוק מכאבי הצירים. למה זה ככה? אומר הרב קוק בתובנה מדהימה, אישה למה לידה זה דבר כואב? הנפילה המוסרית נטלה את זיו האהבה הטהורה ותחשיך את פניה, עד אשר גם אהבת בנים לא תתגלה בכל יפעתה. גם אהבה של הורים לילדיהם כבר הפכה להיות לא נכונה. אם לא העצב, חבלי הלידה, הפחדים והבלהות המתחברים עימה, שמוסיפים אומץ וגעגועי אם לבנה אשר ילדה, שכל אלה ממלאים את השמירה שלא יהיה מין האנושי מושלך מאימותיו הרחמניות, תרתי משמע, שרק הודות לגעגועים הטבעיים של אהבת אם שהתפתחו על ידי היגון, הקושי והסכנה הכרוכים בחבלי לידה, הם פתחו את רגש הרחמים באם בכל עוזו וחילו, ולולי הם, לולי כאבי הלידה אומר הרב קוק, הייתה האם הרחמנייה של עכשיו בשוויון נפש משלכת את עוללה, כאשר היה מכביד עליה את עול טיפול גידולו יותר מכפי סבלה, והייתה קצה בחייו בהתקצפה, וכבר היה חלק גדול מהמין האנושי למרמס. ואהבת המשפחה, יסוד התרבות האנושי, לא היה כלל שאפשר שתצא לאור בשכלולה. בואו נתרגם לעברית. הרב קוק אומר, היות שסבלת כך בלידה, והיו לך צעירים כל כך מייסרים, את כאבת עבור הילד הזה, אז את לא תשליחי אותו בחזו קלות, בעוד שאילו ילדים היו באים לעולם בקלות, ברגע שהוא היה מעצבן אותם, היית משליחה אותו. איזה דיבור משונה. אני אף פעם לא הערצתי את אלה שראו בכאבי לידה סוג של קטרזיס, שאת נהנית לעבור אותו. לא, כל מה שכואב מחשל. ימים המזרחי חושבת שכל מה שמאלחש מחשל. היום נדמה לי שהגענו למקום של הפתק הראשון ששונה אי פעם. הרב קוק מוסיף, וזה ההיילייט של הדברים שלו, נשים צדקניות לא היו בפתקה של חווה. וואו, אני חייבת להתפס לאמירה הזו. אני חייבת ללמוד איך יש בעולם פתקה שאפשר להשיב לאחור. פתקה של חווה בעצב תלדי בנים. מה זאת אומרת נשים צדקניות לא היו בפתקה של חווה? מי למשל? ואומרת התורה, אומר המדרש, הראשונה ששינתה אי פעם פתק הייתה יוכבת אמו של משה רבנו. יוכבת אם משה רבנו ילדה בקלות שנאמר ותהר ותלד, מה הריון שלו בצער, אף לידה שלו בצער. יואו, זאת אומרת שיש פתקים שזולגים הערב ואני יכולה לבטל אותם. איך עושים את זה? מה עשתה יוכבת אמא של משה רבנו שמחכב בערב הזה, כשהמצווה הגדולה לקרוא את ספר דברים, נאומו האחרון של משה, לקרוא את פרשת וזאת הברכה, ומדרש וזאת הברכה על מותו הטרגי והנוגע ללב של משה? מה היא עשתה? מה היא עשתה האישה הזאת? היא הייתה הראשונה אי פעם בהיסטוריה שביטלה גזרה. כל הבן הילוד היאור התשליחו הוא. והיא באה ואמרה לקדוש ברוך הוא, אבא, גזרתך קשה משל פרעו. פרעו לא גזר אלא על הזכרים. אתה גוזר על בדידות נשית. גברים שמתגרשים מבעליהן והן מגיעות למזבח, חז"ל מתארים שהנשים שנמאסו על בעליהן בגלות היו באות אל המזבח וגוחות על המזבח כמו ערבות בוכיות, והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה יותר לשמוע את התפילות שלכם מעין עוד פנות אל המנחה, כי היא חברתך ואשת בריתך אשר בגדתה בה. איך אתה עושה דבר כזה? זה. ועומדת באומץ יוכבת ואומרת, ריבונו של עולם, אני מבטיחה שגם אם הילד הזה יבוא באהבה ובלי צירים ובלי כאבים, אני לא אשליך אותו, אני לא אקוץ בו. תאלחש לנו כאב, אנחנו נשים צדקניות ונוהב אותם גם ככה, לא נשליך אותם. נדמה לי שזה הדור. אני זוכרת שהייתי בהוספיס בביקור האחרון שלי, ישבתי שבעה על אבא ואמרו לי, היא ממש עומדת למות, תבואי. קראו לך חני ויינרוט, אישה צעירה בסך הכל בת 35 שנפטרה מהמחלה, ונכנסתי לחדר שלה והמוניטור מסרטט את נשימותיה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו כשנותנים לך אפידורל, הרי את לא מרגישה את הצירים, את רואה אותם מצטיירים על המוניטור, עולים, 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 ואת לא מרגישה. גם היא כבר כמעט חדלה להרגיש, והיא אמרה לי, ימימה, את חושבת שזה שווה את כל הכאב הזה? ואני שתקתי ולא עניתי לה, ואז היא אמרה לי, בואי תשירי איתי, והיא שמה לי את היד שלה ביד שלי, כאילו היא נותנת לי פתקה אחרת, פתקה של נשים שאומרות לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצות לאהוב בלי לכאוב, זה אפשרי. אז הרב קוק יאמר שמשפחה נקנית בייסורים, ומדינה נקנית בייסורים, ובדם, ובצירים, ובצערים, אבל אולי אפשר בלי, אולי. חני ויינרוט אחזה בידי ושרה איתי, תתארו לכם עולם יפה, יותר פשוט ממה שהוא ככה, ואני הולך לפגוש אותה בגן עדן. והמוניטור של חני הפסיק פתאום לסבול, והוא נהיה ישר. ופתאום החדר התמלא באהבה ענקית של הנשמה שלה שבעתה בכל הסבל הזה ויצאה ממש כמו תינוק. ריבונו של עולם, אנחנו מבטיחות לך כמו אמא של משה, מבטיחים לך כמו אמא של משה, שגם כשזה יבוא בלי מלחמות ובלי דם ובלי כאב, אנחנו לא נשליך. הלילה הזה אנחנו קוראים את חומש דברים, חומש אי ההשלכה. אלף פעמים עם ישראל עושה עוונות, מזוויעים, עגל, מרגלים, לשון הרע, לא יודעת מה. והקדוש ברוך הוא רוצה להשליך, ועומד משה רבנו ואומר, אל תשלך. לא. אפילו שאני נולדתי ללא כאב, אני לא משליך את הילדים האלה, גם כשהם עושים לי רע, כי תיתכן מציאות של אהבה בלי ניסיון. ימימה, מה את רוצה? אני רוצה לקרוא לכן את הסגולה הגדולה של המקובלים לערב הזה, סגולה ללידה קלה. וכך כותב אבו דרהם, שהיה מקובל גדול, מי שרוצה ללדת בקלות, מה תעשה? והסגולה הנהדרת היא, נוהגות נשים מעוברות בהושענה רבה ליטול הפיתם של האתרוג, לפסול אותו, והטעם לפי מי שאמר שעץ הדעת שאכל אדם הראשון אתרוג היה, ואומרת כך, ריבונו של עולם, בשביל חווה שאכלה מעץ הדעת גרם אותו החטא מיתה בעולם, אם הייתי באותו זמן לא הייתי אוכלת ולא הייתי נהנית ממנו, כמו שלא רציתי לפסול אתרוג זה בשבעת ימי החג שעברו, והיום שפסלתי אין בו מצווה, ואילו הייתי אז בגן עדן לא הייתי עוברת את ציוויו. ותזכה ללידה קלה ותנצל מפתקה של חווה. שוהדה, אומרת חווה, אומרת אישה, תסתכל, היו לי עצבים על האתרוג הזה כמו בסרט אושפיזין, אבל לא נגעתי, לא נגעתי ולא פסלתי אותו. איך אתה תראה שזה ככה? כי עכשיו בסוף החג אני פוסלת אותו. אז העונש שנתת אז לחווה בעצב תלדי בנים לא אמור להיות תקף עכשיו. מה היא בעצם אומרת? חווה התאהבה בעבודת השם מתוך כאב, מתוך געגוע, מתוך העלייה שאחרי הירידה. היא רוצה לאתגר את עצמה. אסור לטעום מהאתרוג. אני אתאם עכשיו מהאתרוג ובוא נראה מה יהיה. יהיה לי הת'ריל הזה של להתרחק ממנו, להתקרב אליו. איזה כיף זה. זה לא כיף. זה איכסה. כשרבי נחמן מברסלב מתחיל לספר על בת המלך שהלכה לאיבוד, ואיך הוא מחפש אחריה, ואיך בכל פעם הוא נרדם, ואיך בכל פעם הוא שותה יין, בסוף הוא מוצא אותה והוציאה איך שהוציאה. מה? אני ראיתי את כל הסדרה הזאת בשביל להגיע בסוף מה? אני רוצה לדעת איך הוא הביט בה. אני רוצה לדעת מה היא אמרה לו. אני רוצה לראות נשיקה. ערבה כנגד השפתיים. ערבה זה הסוף הטוב, רבי נחמן, אל תגרום לנו להתאהב בגעגוע, בצמא, צמא נפשי, במשברים שמהם אני אצא יותר גדולה. עייפנו. לא רוצות ולא רוצים. כמו שהטבע רגיל בקלות, כמו יוכבד, כמו משה, ריבונו של עולם, אל תיתן לנו לעבור את כל הכאבים האלה. אנחנו רוצות להפוך את הפתקה הזו לפתקה טובה. ובאמצע הסיפור על בת המלך אבודה, כשהוא נרדם ושותה יין ולא מעניין אותו כלום, היא רואה שכבר לא קורה שום דבר בעלילה הזו. היא כותבת לו פתק על הפט שלי. התגעגעתי אליך כל כך. אתה תמצא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. והסיפור הזה שהלך רק לכיוון אחד גרוע, פתאום משנה את טעמו. פתאום הוא אומר, בוודאי ישנו שם, לא בשמיים, לא בסוף העולם, כמה טוב עוד לפנייך. פתק אחד שהופך את העולם. איך עושים את זה? בואו נעשה את הפתק הזה, החדש הזה, המדהים הזה. לא חייבים לסבול את פתקה של חווה, ואם אנחנו בדור של אלחוש, אז אפשר להלחש שידוכים, ואני לא אזלזל בו אחר כך, כי הוא בא בקלות, אני מבטיחה, ולהלחש ילדים מתבגרים, אני לא אעיף אותם מהבית, אני מבטיחה, תן לנו בקלות. לא רוצים יותר בחירות. חווה רצתה בחירות, חווה רצתה כאב והתגברות, ואיזה לידה קשה, אם אני מקושת את זה והרגשתי שהנשמה יוצאת לי. לא רוצה, רוצה בקלות, רוצה בהלחוש. אפשר, ריבונו של עולם, תתארו לכם עולם יפה. בואו נעשה את זה ביחד. והמקובלים מלמדים אותנו שהלילה, כשיורד הפתית הזה של השלג ששייך אלינו, הפתק הזה עם הגורל שלי, אני לא פותקת את הביבין, אני לא פותחת כלי קיבול והתמודדות עם הכאב ויוצאת מזה כל כך מחושלת, לא רוצה. אני חופרת באר. חז"ל המקובלים מלמדים אותנו שכשמכים בערבה על הרצפה, זה ויחפור יצחק בארות אשר סיתמום פלישתים. הפלישתים שלא מאמינים בכלום, כל הבארות שקורה אברהם אבינו הם סותמים אותם, ויצחק קורא באר, כי עומד לקרות משהו מדהים. ואני מכינה עכשיו כלי קיבול. אני אומר את האפשרויות של המקובלים לערב הזה. אפשר לקטוף פתק טוב, נלמד איך עושים את זה. אפשר לנופף ככה כמו שענה, ואז לגרום לפתק בגלל הרוח לרדת יותר לאט. אפשר לכתוב בעצמנו פתקה טובה, ולהוריד עלינו מזל אחר, מזל מדהים, וזה לא כאשר ירד הגשם על הארץ, כן יהיה דברי, לא, שדברך יעצר שם ולא ירד, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. בנות, למה הערב הזה, ובנים? למה הערב הזה הוא כזה מדהים? למה? מפני שבחודש אלול ובסוכות ובראש השנה וביום כיפור אנחנו רצינו להניע תהליך, נכון? שנה טובה, פרנסה, זוגיות. אין חג כזה שבו אנחנו רוצים להניע תהליך. הגזרה כבר נגזרה, הפתק יורד הלילה ב-12:25, אנא השם הושיעה נא. אומר רב שמשון רפאל הירש, נא הוא תבשיל שטרם הגיע לגמר בישולו, ועדיין אפשר לתבלן אותו, לתקן אותו. נא זה להני מישהו ממחשבה קודמת, אומר רב שמשון רפאל הירש, כששרה אימנו מתקרבת למצרים והיא גם ככה לא חושבת שהיא יפה, אז זה לא מסוכן לה. הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, אני רוצה להני אותך מהחשיבה הקודמת שלך, אל נא רפא נא, אני רוצה להני אותך מלקחת את חצי בשרי את אחותי מרים. אנחנו לא מניעים תהליך, אנחנו עושים משהו שאין ביהדות בכלל, אנחנו מניעים תהליך. איך עושים אותו? מגמגמים אותו, מגמגמים את המסר כשהוא יורד כך יותר לאט, ואז אפשר להניע את התהליך. אומר רבי נחמן מברסלב, והערבות הן דיבור בגמגום. אני אקרא את הזוהר, איתמן דלעה באורייתה ומגמגם בה בגמגומה דלה ידע, וכל מילה ומילה סלקה לאלה וקודשא בריחו חדה בהי מילה, ונטע לה סחרנין דהו נחלה, והתעבדו מינון מילין אילנין רב רבין ועקרון ערבי נחל. כשאנשים מגמגמים, אני לא יודעת בדיוק מה אני רוצה, המסר יורד לאט יותר, הוא יורד מגומגם, זאת אומרת שגזר הדין שלי יכול להיות גם וגם, ואני יכולה בשעת חצות הלילה הזה להניע את הגזרה הרעה המגומגמת, ולכן משה רבנו מגמגם כשהוא אומר את ספר דברים, ספר התוכחה האיומה, הספר שאמור היה להשליך אותנו מעל פניו של הקדוש ברוך הוא. ואז פרופסור שלום רוזנברג כותב כל כך יפה על בעל הפתק, הרב ישראל אודסר. אתם יודעים שיש פלג שלם בחסידות ברסלב שמאמינים בסבא ישראל, שכשהוא אכל פעם אחת בטעות ב-17 בתמוז, הוא מצא פתק מרבי נחמן שהיה כתוב עליו, נחמן מאומן. מה זה הגמגום הזה? כותב פרופסור שלום רוזנברג כל כך יפה. רגע, אני מגמגמת, מצאתי. בספר דברים אנו קוראים נבואות עצובות. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה, וכל מיני דברים איומים. אבל מוטל עלינו בכל פעם לחדש את עצמנו ואת חיינו, להפוך ירידה לעלייה, ובכל יום לדעת לכתוב את שמנו מחדש. נא, נח, נחמה, נחמן, מאומן. אפשר לגמגם את המסר של הערב הזה. אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, נכון, נכון, זה יכול להיות ככה, אבל זה גם יכול להיות ככה, ריבונו של עולם. אני רוצה שתוריד לי פתקה טובה, ואם היא כבר לא טובה, תני אותה, תשאיר אותה שם. אני רוצה שנהיה מקובלים. מחר בבוקר אנחנו חובטים 5 ערבות כנגד 5 אותיות מנצפח. זה אותיות שקיימות רק בשפה העברית. מה זה האותיות האלה? לכל אות יש אות סופית, אבל גם אות אמצעית. ריבונו של עולם, אני חובטת את הסופנות. אם גזר הדין שלי הוא צדי סופית ונון סופית ופס סופית ומם סופית, אני מבקשת שתאריך לי את הדרך ובדרך תגניב איזושהי פתקה שיכולה לשנות את כל גזר הדין. ואני עוברת עכשיו לסגולה הבאה, אני מגניבה לכם עכשיו את כל הסגולות הקריפיות, בלי שאתם שמים לב, כי אני הרי רבנית הסגולות, ואני צריכה להישאר כזו ולכבד את המעמד. וכל מי שירא מפחד לילה ישים את הערבות מתחת לכרית, ואם פוחד באמצע הדרך ייזכר היכן הניח את הערבות וינצל. אני עכשיו בדרך לאיזשהו משהו, והיום לצערי הגדול הדרכים כל כך מפחידות, אני חוששת מיידוי אבנים, אני חוששת, אני פשוט אזכור את מה שיכול פתאום באחת לשנות הכל באמצע הדרך, להפוך מם סופית למם אמצעית, אלה הערבות. הקול המגמגם הזה שאומר גם וגם, אל תכריע את הדין למקום הרע, אנא השם, הושיע נא, זה מה שצריך לעשות כל הלילה, פשוט להגיד, הושיע נא, הצליח נא, הצליח נא, הושיע נא. עשינו את זה עכשיו 3,800 נשים במופע של ישי ריבו בבנייני האומה, איזה צעקות, הושיע נא, הצליח נא, רפא נא. אנחנו רוצים להניע תהליך. איך עושים את זה? אז אפשר להתפלל כמו יוכבד, לא רוצה כואב, לא רוצים ניסיונות, אתרוגים, עניינים. ואפשר לעשות את מה שהמקובלים והאבו דרהם מלמד אותנו לעשות בלילה הזה. לקחת פתק עם עת שאין לכם כבר שנים את המכשיר הזה, ופתקה, ולחרות את מה שאני הכי רוצה שיקרה לי הערב הזה. למה? מפני שהערב הזה יורד לכאן חותם. חותם הוא תבלית. התבלית צריך להיכנס לצורה שנוצרה פה. איך כותב כל כך יפה האבן גבירול? איך יורד גשם? רק מהערגה שמציירות הערוגות. כתב סתיו בדיו סתריו וברביביו ובעת ברקיו המאירים וחף עביו, מכתב עלי גן בתחלת וארגמן לא נתקנו כהם לחושב במחשביו. על כן בעת קדמה אדמה פני שחק רק מה עלה בדי ערוגות ככוכביו. אני אסביר. בעצם אנחנו חושבים שהגשם כותב על האדמה. לא ככה, מסביר האבן גבירול. האדמה סדוקה. הסדקים האלה זה בעצם ציור של כוכבים. אני רוצה שיפול עליי כוכב. אני רוצה מזל. הוא מביט באדמה הסדוקה ואומר, בונה, היא סרטטה פה בדיוק את הכוכב נופל שהיא רוצה. היא רוצה עכשיו להשקות את עצמה. אז היא מציירת תחרית בצורה של הערוגה, בצורה של הערגה שהיא מבקשת שתרד עליה מלמעלה. לכן, אתם עושים את זה עוד מעט בעזרת השם, גם אני. אנחנו לוקחים פתק שמקובלים וישיבת המקובלים התפללו עד הבוקר עם השם שלכם או מה שכתבתם שם, ופשוט החריטה האנושית נותנת לנו כוח אדיר מלמטה להכריע גזרות. למה? כי זה לילה משגע. אני והו הושיע נא. מה זה אומר? אומר רבנו בחיי, בלילו שענה רבה, כל התפילות מתקבלות כי חל שם השם הגדול. מה זה שם השם הגדול? גם אהיה, כששואל משה רבנו, כי ישאלו אותי, מה שמך? אהיה. אהיה זה 21 ימים, מראש השנה ועד הלילה. וגם יוד והי ווו והי, שזה 26 ימים מבריאת העולם. אהיה 21 יום מבריאת האדם. יוד כוו כ-26 יום מבריאת העולם. מה זה? מה זה שני השמות האלה שחלים בערב הקדוש הזה, אהיה והוא יהווה את המציאות. גם אני וגם אתה. אני מלמטה, אתה מלמעלה. אתן יודעות שיודעים, אני לא יכולה לסבול טעויות בעברית, אני חולה מזה, אני מתה מזה. אבל יש טעות אחת שאני קוראת לברך, וזה כשאומרים אני ילך, אני יעשה, אני יתחתן. למה? לפני שזו הבנה שאנחנו שותפים. את לא תתחתני לבד, הרי לא עשית את זה עד היום, נכון? מה יגרום לך לדעת איך עושים את זה מהיום? את לא תפרנסי לבד, את לא תלדי לבד. אני יעשה, זה אני והוא האולטימטיבי. אנחנו שותפים לעשייה. מפני שהשם לבד לא יכול, ואם הוא יושיע אותנו רק מכוחו, זאת תהיה ישועה קטנה, כי זה יהפוך אותנו לקטנים ובלתי מסוגלים. אם אנחנו נבשע רק מכוח הבקשה שלנו, זאת תהיה ישועה קטנה, כי היא תהיה רק בממדים שלנו. לכן הערב הזה זה הושענה רבה. אני אהיה ואתה תהווה, ושנינו יחד, אני והו הושיענה, החיבור של השמיים ושל הארץ. ואת זה עושים בערב הקדוש והפלאי הזה. אני חייבת לקרוא, בגלל שאנחנו בהיכל שלמה, אי אפשר בלי הרב יונתן זקס, אז הנה הרב יונתן זקס. והוא אומר ככה, איך יכול להיות שבפטירתו של משה רבנו הוא מת וחצי תאוותו בידו? האדם הזה שהיה עבד השם, היה גדול, היה כל יכול, לא זכה להיכנס לארץ, אז איך זה יכול להיות? כאן שני הפיתויים שבני האדם ניצבים בפניהם מאז ראשיתם. לראות עצמנו קטנים ממה שאנחנו באמת. הנה. אני לא יכולה לעשות כמו משה רבנו, או גדולים ממה שאנחנו באמת. משה רבנו לא קם בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. איך אפשר להבין את היחס בין הסופיות שלנו והקלות הבלתי נסבלת של כישלונותינו לבין האין סופיות של החלל והזמן? והוא כותב כל כך יפה, בעינינו היהודים האנושות היא אנושית, גם כשהיא מגיעה לשיאים נעלים. אנחנו בני תמותה, יצורים בשר ודם, מלאי חולשות. אבל רק אנחנו יכולים לשנע את השמיים לרצונותינו. אנא השם הושיע נא. אני מתפללת מפה. ואתה נענה משם. זאת יכולת שינוע אדירה של מה שקורה בעולם. זאת היכולת של אמא רחל. בשעת חצות הלילה של הושענה רבה, מתעוררת אמא רחל, שנאמר, פרי עץ הדר זו אמא שרה, שהייתה זקנה, הדרה הקדוש ברוך הוא בשנים, והדרתה פני זקן. כפות תמרים זו רבקה, מפני שלדקל יש פרי ויש קוצים, ולרבקה היה ילד אחד מתוק יעקב, וילד אחד קוץ. הדס זו לאה, מה ההדס מסובב בעלים, כך הייתה לאה מסובבת בבנים. וערבי נחל, זו רחל, מה ערבה זו כמושה לפני שאר המינים, כך מתה רחל לפני אחותה. בלילה הזה עומדת רחל ואומרת, די לנרטיב הנוצרי של הסבל כהכרח בשלבי הגאולה. מספיק. אני לא חייבת לבכות כדי שהשם יגיד לי מנעי קולך מבכי, אני לא חייבת למות בלידת בני, אני לא חייבת לחכות 7 שנים ועוד 7 שנים אחרות כדי לזכות לאהבה. מספיק, אפשר גם לאהוב בלי לכאוב. אני מבקשת ממך ריבונו של עולם להניע את התהליך הזה שקוראים לו עוד שנה שאני צריכה לפתוק את הביבין כדי להסתגל למציאות הזו. אני רוצה לחפור בהירות. אני מבקשת לגמגם את הפתק הזה כדי שאני אוכל להכריע אותו למקום הרבה הרבה יותר טוב. ואני אקרא את הגמרא המהממת והמוכרת. רבי יוחנן יאמר שבלילה הזה מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי ששמיים וארץ שלו. אנחנו עושים ככה וככה למי שרוחות שלו, למי ששמיים וארץ שלו. אבל ארץ ישראל עייפה, גשם רד כבר גשם, כי העיר כבר עייפה, היא פוחדת מעצמה במערבה בארץ ישראל. אמרו ככה, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור כללים רעים. זה לא חוץ לארץ שאני מעלה ומורידה למי שהכל שלו. גם לי יש אמירה בעולם. אני הערב הזה מתייצבת לעצור כללים רעים, לעצור רוחות רעות. דוד המלך האושפיזין של הלילה הזה לימד אותי שיש לי סי בעולם. אני יומר ואני יעשה גם משהו בעולם הזה. אני רוצה שנסיים לפני התפילה הגדולה בפתקה יפהפייה. אני לא יודעת עד כמה כולם יודעים שזו פתקה אחת המיוחדות שבאה לעולם, וכך כותבים המקובלים: ברוך שאמר שבח זה תקנוהו אנשי כנסת הגדולה על פי פתקה שנפלה מן השמיים ומצאו כתוב בה ברוך שאמר, ויש בו פי זין תיבות וסימנו ראשו כתם פז, והמוסיף או גורע מברוך שאמר סותר הכוונה המכוונת בו ומזיק מאוד בעולמות. מה זה ברוך שאמר? שימו לב, החצי הראשון ברוך שאמר והיה העולם, ברוך גוזר ומקיים, אבל כל החצי השני זה אני מלמטה. ובשירי דוד עבדך נהללך נשבחך, כפי ההלל שאני אוציא מפי ככה השם שלך יהיה בעולם, ריבונו של עולם. ברוך שאמר זה חצי מלמעלה וחצי מלמטה, אני והו נשנע את העולם. בואו נעשה את זה, יש לנו כוח אדיר 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 הערב הזה פה מלמטה לשנות דברים. אני אסיים בסיפור שאני כל כך אוהבת בגמרא, באמת אחרון. רבה בר נחמני התחבא מפני הרומאים שרצו להרוג אותו, הוא התחבא ביער, התלמידים שלו לא יודעים מה קרה איתו, ופתאום יורדת פתקה מהשמיים, רבה בר נחמני נפטר. וואי, את רואה ימימה? יש פתקים שאי אפשר להשיב. למה לוקחים אותו לשמיים? מספרת הגמרא שקמי פליגי במטיבתא דרכיה, יש מחלוקת נוראה בבית הדין בשמיים, הקדוש ברוך הוא חושב ככה וחכמים חושבים ככה, ואז הם אומרים רגע רגע רגע, יש מישהו שאמר על עצמו אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהולות, אני יודע להכריע בדברים האלה. השם אומר תביאו לי אותו. זה סיפור מהמם. למה? לכאורה הפתקה אומרת הוא ימות וזהו, אבל בעצם למה קוראים לו בשמיים? כי גם השם מתחשב בדעה אנושית. השם אומר ככה, אבל בוא נשמע מה לך יש להגיד רבה בר נחמני, הפתק שלי יכול עדיין להשתנות לפי מה שאתה תגיד. הערב הזה הוא מים נוקבין, מים של הנקבות, של הנקבות, שעולים למעלה, כי אין טיפת גשם שיורדת מלמעלה, מבלי שהתהום עולה כנגדה שלושה טפחים. הלילה הזה השם צילחה, יש סיפורים קריפיים על צל, המקובלים היו יוצאים עטופים בשמיכה בחצות הלילה, פושטים את השמיכה, ואז הם היו רואים בצל, אם חסר להם אחד מהאיברים, סימן שחלילה מישהו מהמשפחה ימות, ואם הראש חסר, סימן שהם לא יזכו לעבור את השנה, חס וחלילה. מה זה אומר? מה זה הצל הזה? יש לנו עולם של תגובה בלילה הזה. תנועה שאנחנו עושים, השם צילך על יד ימיניך. לכן אומר הגאון מוילנה, בהושענא רבה תהיה מלחמת גוג ומגוג, ורק מי שיהיה לו מאור פנים ינצל. מה זאת אומרת? היכן שיש אור, יהיה גם צל. אם תהיה לנו הארת פנים האחד כלפי האחר, אנחנו ננצל. מילה על מלחמת גוג ומגוג, ואני באמת סותמת, באמת. מילה על המלחמה הזאת. מלחמת גוג ומגוג שמדברים עליה, שהיא תהיה בהושענא רבה, היא מהצאצאים, גוג ומגוג הם מצאצאי יפת. הגאון מוילנה מסביר שיפת מכסה את אבא שלו העירום, נוח, מפני שזה לא מראה אסתטי. שם מכסה אותו כדי שהוא יהיה יפה, לא רק כדי להסתיר כיעור. לכן, אומרים חז"ל, במלחמת גוג ומגוג, כשימותו בני יפת, הם יזכו לקבורה, מפני שגופה לא קבורה, זה מראה לא אסתטי, אז הוא יזכה לכיסוי של החוסר אסתטיקה. יפת יזכה לציצית, לטלית, ליופי. אני מפרשת את זה שזה הדין של הלילה הזה. האם אנחנו נהיה רק אנשים של החותם הראשון של תפילת נעילה? גמרנו עם החטאים, ניקינו את הכישלונות, שפשפנו את הכתמים. זו דתיות מסכנה, זו דתיות מבוהלת, זו דתיות שלא עוברת לדור הבא. אני לא רוצה ילדים לא נושרים, אני רוצה ילדים שרים. החותם של הלילה הזה, לעניות הבנתי, הוא על דתיות יפה, דתיות שמחה, דתיות לא מרטירית, נטולת כאב, דת היא לא מסע צלב. אני רוצה צניעות שנגיד עליה, אין לך יפה מן הצניעות, שנרגיש כמה יופי יש בזה, כמה יופי יש במשפחה יהודית, כמה יופי יש בטהרה. את זה אני מבקשת, ריבונו של עולם, סימני חחותם על ליבך. לא רק זה שאני אתחתן ולא יהיה שייכת אסורה על כל אחד אחר, אני רוצה להיות אהובה עליך. אני רוצה שהשפה שלי תפגוש בשפה שלך, ערבה דומה לשפתיים. אנחנו הולכים עכשיו לחרות את החותם שיורד אלינו, ממש חריטה, ערוגה של הערגה הזו. מי שלא רוצה לא חייב, אבל אתם מפסידים, פתקה טובה. אני מאמינה מאוד מאוד בכוח של המים הנוקבין, של התחתונים, של האנשים שנמצאים פה למטה, לשנע מהלכים אדירים בשמיים. כולן קיבלו פתקה ועת? כולם קיבלו? תרם? יש עכשיו שרי? אז אני רוצה לכתוב את זה ולאסוף את זה, בעזרת השם, להביא את זה לישיבת המקובלים, שנתפלל על זה ביחד. אני רוצה להתפלל על העם הטוב הזה, שבאמת הפתקים שלנו יפסיקו להתגמגם, ויהיו באמת הכרעה נכונה וטובה, ויביאו לנו שלום, ויביאו לנו שמחה, ויביאו לנו ישועה אדירה. אני בזמן שאתן מקבלות את הפתקים, אני אקרא את המילים המדהימות של הרב זילברברג. מי שחס על זמנו, כדאי שישכיל לחטוף כעת כמה שיותר בקשות ותחנונים. כל בקשה שמוסיפים כעת היא רווח עצום של הרבה שעות וימים ולילות של כל השנה הבאה. זאת אומרת, מילה תפילה בערב הזה מכריעה גורל של שנה שלמה. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, אני רוצה לברך אתכן בחופות ובשמחה ובפרנסה ובמימוש עצמי ובאמון בכוח שלנו לכתוב לנו פתקים מופלאים, ואני מוחלת לכל מי שנרדמה. זה בסדר, תודה רבה, אנחנו נאסוף את זה ואנחנו נתפלל על זה בישיבה של המקובלים בלשם בנחלאות.